שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה לגוע בפרק, אני אגיד לכם איזה פרק סמך א' בחלק א', יש פה איזה יסוד שהוא מאוד חשוב. הוא אומר, כל שמותיו יתעלה המצויים בספרים, כולם נגזרים מן הפעולות, וזה מה שאין בו נעלם. זאת אומרת, כל שם מורה על פעולה מסוימת של הקדוש ברוך הוא, חוץ משם יוד קי וו קי, שהוא שם מיוחד לא יתעלה, הוא לפעמים נקרא שם המפורש. מה זה שם המפורש? יוד קי וו קי. עניינו שהוא מורה על עצמו יתעלה הוראה ברורה שאין בה שיתוף. אבל השאר שמותיו הקדושים מורים בשיתוף, מפני שהם נגזרים מפעולות, ימצא לנו כמותיו כמו שבארנו. זאת אומרת, במובן מסוים אפשר לומר שיוד קי וו קי זה בחינת פנים, והשמות האחרים הם בחינת החור. אתם זוכרים שדיברנו על פנים והחור. פנים זה עצמותו, והחור זה פעולותיו. אז יוד קי וו קי זה מורה על העצמות, והחור מורה על הפעולות. שאפילו השם שאנחנו מכנים בו יוד קי וו קי, כי אנחנו לא אומרים הרי יוד קי וו קי, כשאנחנו קוראים את זה אנחנו אומרים אדנות. גם הוא נגזר מן האדנות, דיבר איש אדוני הארץ. וההבדל בין אומרך אדוני בנון חרוקה, אומרת שלא רואה בהרחבת הנון בקמץ, כמו ההבדל שבין אומרך שרי אשר עניינו ריבוני
שרי,
ובין אומרך שרי אשת אברהם, שיש בכך גדולה והכללה לאחרים. כן, האדון שלי, כן, האדון שלנו, כן, כך הוא אומר. אז זה, לכן זה בעצם המילת אדנות. כבר נאמר למלאך, כן, אדנות אל נא תעבור. עברתי לך זאת בשם אדנות דווקא שאנו מכנים בפני שהוא יותר מיוחד בשמות היהודים מתעלה. אבל השאר, כגון דין, מה זה דין? לא יודע, מה זה? וצדיק וחנון ורחום ואלוקים, הרי כלליותם וגזרתם ברורה. אבל השם הנהגה מיוד קי וו קי אינה ידועה, לא גזרה נודעת ולא ישותף בו הזולת. כלומר, ממש שם יוד קי וו קי זה מילה שהיא לא מוכרת לנו, זה משהו עלום לחלוטין, ואין ספק כי השם המרומם הזה אשר אין מבדעים אותו, כפי שידעת כי אם במקדש וכהני השם המקודשים, דווקא בברכת כהנים וכהן גדול ביום הצום, מורה על עניין מסוים, אין שיתוף בין השם מתעלה ובין כל מה שסולתו באותו העניין. אז זה האחרות הזאת, העצמיות, העצמות האלוקית. מובן? ושם הוא מורה כפי הלשון שאין בידינו היום ממנה כי מעט, וגם כפי שמבטאים אותו על עניין חיוב המציאות. זאת אומרת, יכול להיות שהשם יוד קי וו קי מדבר על הוויה, על כך שאלוקים הוא היה, הווה ויהיה. זה המושג שיש לו מין הוויה אחרת מההוויה שלנו. הוא מחויב המציאות, ואילו אנחנו אפשרי המציאות. כלומר, יש לו מציאות מסוג אחר. כללו של דבר, גדולת השם הזה וזהירות מלבטא אותו בפני שהוא מורה על עצמו יתעלה באופן שלא ישותף אחד מהדברים באותה הוראה, כמו שאמרו עליו חז"ל, שמי המיוחד יהיה. אבל שאר השמות הם כולם מורים על תארים, לא על עצמות בלבד, אלא על בעל תארים, מפני שהם נגזרים, ולפיכך נדמה מהם הריבוי, כלומר נדמה להם מציאות תארים שיש שם עצמות, ובנוסף על העצמות. כי כך היא הוראת כל שם מגזר שהוא מורה על עניין במונח של התורה שבשמו, שבו אותו עניין נשא. וכולי וכולי, אני קצת אדלג פה. תדלגו ליד הספרה 28 למטה שם בצד ימין. אבל כאשר תתבונן בעצמותו מעורטלת ומפושט מכל פעולה, לא יהיה לו שם נגזר כלל, אלא שם אחד מיוחד לראות על עצמותו, ואין אצלנו שם בלתי נגזר כי אם זה, והוא יוד קי וו קי שהוא שם המפורש בסדר. בסדר? זה בגדול. אל תחשוב זו לזה. ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמאות, מה שתשמע מהם או תמצא בספריהם הטיפשיים, שמות שמצרפים אותם שאינם מורים לשום עניין כלל, וקוראים אותם שמות ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה ושהם עושים נפלאות. כל הדברים האלה סיפורים שהם ראוי לאדם לשלם לשמם, או שכן לסבור אותם. ולא יקרא השם המפורש בשום אופן זולת זה השם בין ארבע אותיות, והכתוב אשר אינו נקרא כפי אותיותיו. ובפירוש אמרו בספרי קודם בחור בני ישראל, קור בלשון הזוהר, קור בשם המפורש. ושם נאמר במקדש ככתבו ובמדינה בכינויו. ותלמוד נאמר קור בשם המפורש, אותו אתה אומר בשם המפורש, אני אומר בשם המפורש, אתה אומר ששמו את שמי את שמי המיוחד. הנה מדבר לך כי השם המפורש הוא זה בשם ארבע אותיות, שהוא לבדו הוא המורה על עצמות בלי שיתוף עניין אחר, ולפיכך המורה עליו המיוחד לי. בסדר? אז אם כן, זה הרעיון הזה של השם. שימו לב להתקפה המאוד בוטה של הרב קור, של הרמב״ם, צריך לעבור לפאזה, של הרמב״ם על עניין הקמאות. מאיפה נובעת המחלוקת הזאת? יש כאן מחלוקת כמובן ברורה, נכון? בין הרמב״ם לבין, לא יודע מכל איזה מקובלים בדיוק, אבל נגיד. מאיפה נובעת המחלוקת? לדעתכם. זאת מחלוקת חזיתית, אתם רואים, זה ראש בראש. הרב אומר, אל תשמע לכותבי הקמאות, שהם כותבים בספריהם או בדברים הטיפשיים, וכולי, זאת אומרת, לחלוטין לא מקבל את כל הגישה הזאת. יש משהו בגישה הזאת שהרמב״ם לא יכול להתחבר אליו בכלל. אתם רואים, זה משהו מאוד מהותי. זה לא משהו שולי, זה לא, זה משהו, יש כאן מחלוקת עקרונית ביותר בין שתי תפיסות עולם.
כן, אז תופסים בשמות התארים כדברים נכונים,
אולי זה פוגע באחריות השם, שיש לו כמה שמות?
זה נראה לי כבר, זה נכון, אולי, נכון, אבל זה התארים, ומחיר זה במקום ספציפי של סוגיית התארים.
נראה לי שזה עצם העניין שאדם כאילו יכול, כי הוא יכול לכפות על הקדוש ברוך הוא לעשות לו משהו בגלל הקמאות האלה.
העניין הזה של הסגולה וזה.
בלי קשר לעניין של השמות.
בלי קשר לעניין של השמות, כן, הבנתי. זה בטח גם, אתה צודק. בשום פנים ואופן לא יקבל את הממד הקמאי שבעניין.
זה אחד המבדילים בין העבודה הזרה למילה שלנו, שהעבודה הזרה חושבת שיש דברים שהם מעל האל, שהם יכולים להכריח את האל.
נכון, זה גורל, כי יש חוקים, ואנחנו על ידי ידיעת הכללים והחוקים, אנחנו נתפעל את האלים או את העולם, כי האלים הם רק חלק מתוך הטבע, הם רק חלק מתוך הסיפור. אנחנו יודעים את הכללים ואת החוקים, אנחנו נתפעל אותם. האלים הם לא מעבר לעולם. גישה נכון. זה נכון, זאת גישה של עבודה זרה באופן כללי, שהאלים הם לא טרנסצנדנטים, הם לא מחוץ לעולם, הם לא מעל החוקים. אלא הם חלק מהמבנה, לכן האלים הם תמיד הם מובנים, ולכן תמיד יש מימד פנתאיסטי בתוך העבודה זרה, מימד שהאל הוא חלק מהטבע, הוא חלק מהמציאות. ולכן האיש השמן, נגיד אצל האינדיאני, השמן, או הכהן, יודע בשבטים, שהוא יודע לעשות את כל הטקס בצורה מסוימת, יודע את הכללים בצורה מדויקת, ואז הוא יכול לגרום למה שאני רוצה, מה שאנחנו רוצים. ואם זה לא מצליח, זה בגלל שהטקס לא היה מוצלח, לא היה מדויק, לא נעשה כפי הכללים המדויקים. לא פשוט להיות כומר כזה, נכון? אם מתפקשש לך, אומר לך, אתה פספסת. נכון? זה לא היה של לבקש הבעת רצון, שאולי תעלה, אולי לא. לא, זה לא עשית נכון, אתה מבין, לא תפעלת את המערכת. פעם חשבתי על זה, שלהיות כזה, זה אחריות, זה קשה, לקח על עצמו, הוא צריך להוריד גשם, שמע, אין אפס, הוא צריך להוריד גשם. הוא לא יכול לספר סיפורים. איך הוא עושה את זה? לא יודע, רואים שהם יודעים להוריד גשם עם השמיים האלה. טוב, עכשיו, מה המחלוקת, אני חושב, שוודאי זה ברור, שלא, למה, תדחה את זה על הסף. ואני חושב שיש פה משהו יותר עמוק, וזה היחס למושג אות בכלל, מה זה אותיות. וזה הרבה יותר עמוק, זה היחס לסמל. יש כאן מחלוקת עמוקה ביותר בין גישה פילוסופית רציונליסטית לגישה שהיא יותר מיסטית, קבלית, מיסטית בכלל. וזה השאלה של היחס שבין התוכן לבין הצורה, לבין הכלי שלתוכו התוכן נתון. מהו הקשר, נאמר ככה, בין הנשמה לגוף? מה הקשר בין התוכן של המילה למילה, לאותיות שלה? מה הקשר בין צורת האות לתוכן של האות? מה הקשר בין צליל המילה לתוכן של המילה? בכלל, כל הדברים האלה. הגישה הפילוסופית הרציונלית בכלל לא תקשור את העולמות. היא תגיד, זה הכל סימן. אתה קורא לזה ירוק. תקרא לזה יא ינקלה. יא רוק. יא. לא יודע. מה זה משנה? זה הסכמי. מישהו החליט. מישהו סגר על זה. בוא נאמר ככה. זה כמו גרין. מה זה גרין? גרין? ירוק. זה יוני, גרין. זה פלפל פה. מה? גרין. הסכמה, לא יודע, החליט. ירוק. היה לך מקובל. כל מילה. התורה הכתובה. כפבית אותיות. כל מילה. חצובה בסלע. כל אות. אות. כל סימן. כל אות רומזת לעולמות העליונים. הצורה של האות. האות א', הרי זה מין קו. עם שני יודים. כל אות יש לה אלף הסברים. יוד אחד. וגבב ויוד אחרת. ואתה מעביר מה את השפע מפה לפה. וזה מפה ושם. כל אות יש לה אלף פירושים. ואתם יודעים שהאלף בכלל, אתם יודעים שהאלף פעם הייתה הרי אלף כנעני. שהיא הייתה דומה לשור. אתם יודעים. זה אלף משון. אלופינו מסובלים, שזה אלף, אלפים זה שברים. אז פעם האלף הייתה שני עיגולים, כמו, איך זה, משהו כזה, כמו קרניים של שור. אז לכן באה מילה אלף, כמו קרניים של שור. ואז קושרים את זה גם את זה, וזה בקיצור. יש פה אין ספור משמעויות. כי אתה מבין, לפי התפיסה הקבלית, מיסטית ובכלל, שאין מקריות בקשר שבין החיצוני והפנימי. הפנימי חודר לחיצוני ומעצב אותו. ולכן כשאתה מסתכל בחיצוני, אתה מזהה את הפנימי. יש ביניהם זיקת גומלין אימננטית. זה לא רומז אליו על ידי הסכמה. כמו במילים האונומטופאות, נכון? כשאתה אומר, נותנים לי דוגמה לאונומטופאות. מה? בקבוק, גלגול, דמדום, פרפר, אני יודע מה, כל המילים האלה. כאן יש קשר מהותי, אז כאילו כל המילים הם סוג של אונומטופאות. זאת אומרת שקיימת זיקה בין הפנים והחוץ. כשאני מסתכל על אדם, כן? מה הרמב״ם יגיד? למה אתה נראה כך? למה אני נראה כך? למה יש לנו שתי ידיים, שני אוזניים, שתי רגליים, שתי זה? פונקציונלית, אני יודע. הטבע הולך תמיד על המינימום. אז הוא בוחר, אז הוא אומר, שתי רגליים, מספיק. אוקיי, נוצרו שתי רגליים, שתי ידיים, זה משהו התפתחותי, לא השתמש בבילה התפתחותי, כי זה לא השפה שלו, אבל משהו כזה אבולוציוני שנוצר, תוך כדי פשוט פונקציונלי, בצורה כזו או אחר. אין לזה שום משמעות. איש עשור. מה זה ידיים, מה זה רגליים, מה זה עיניים, אוזניים, אף, פיל, כל דבר. זה עולמות עליונים שהלכו והתגשמו וחדרו ועיצבו את החיצוני כדוגמת הפנימי. הפנימי הוא רק איזה מין, כאילו מין לבוש, איזה מין מעטה לתוך המשגב הנמצא בו, הרמוז אלה, הרמוז בו. הרמוז בו לא כרמז חיצוני, אלא כפנימי, כמהותי. ולכן אני יכול ללמוד על העולם העליון דרך המבנה של ה... ולכן זה לא סתם, ולכן הקבלה כשהיא מדברת על העולם האדם הקדימון שלפני הצילות ואצל הארי, אז מדברים על אוזניים ועל העיניים ועל הפה ועל האורות, איך שהם בהתחלה האורות של האוזניים וחקורות של העיניים, וזה מאוד יפה אגב, אתם אומרים אוזניים, עיניים, שני נחיריים ופה, זה אגב מאוד יפה לראות את זה כשמסתכל זו פעם בצורה כזאת, שזה שניים מאוד מרוחקים, נכון? שתי בחינס, אחרי זה עיניים, אחרי זה נחיריים, אחרי זה פה, פתאום אחדות אחת, נכון? וגם הפה זאת אחדות, יש גם בפה יש כל מיני מורכבויות. עכשיו, הקשר הזה שבין אוזניים, אף ופה, נכון? שזה מערכת אחת, ומול העיניים שזאת מערכת אחרת לגמרי, כן? והמקובלים, בידיעה, אני לא יודע אם הם יודעים עם אנטומיה או לא, אני לא יודע מושג, זה ברור, זה שני עולמות, הם מפרידים את העולמות, וזה יש אוזן חותם פה, זה נקרא אחת, זה בחינה אחת, וזה, ובקיצור, יש פה אין ספור עולמות, והמצח, והמוח, והגולגולת, וזה, והמה שאתה רק רוצה. זה לא סתם. עכשיו הרמב"ם מגיד, לא מבין, מה אתם עושים לפלפול מזה? נוצרו אוזניים, נוצרו עיניים, אני יודע מה. זה צריך, אדם צריך אוזניים, של לשמוע, צריך עיניים, של לראות. אז הוא עשו, זהו, אני יודע מה. זה לא שום עניין. הוא מתייחס לכל העולם החיצוני כהכרח בעל יגונה, אבל לא כדבר בעל משמעות עכשיו. למה שמות יכולים לפעול? צירופי אותיות יכולים לפעול. כי כל אות היא משהו נסגר, אז אני מצרף, לוקח את האות הזאת, האות הזאת, האות הזאת, אני מחבר אותם, אני לא יודע, אני יכול ליצור פיצוץ, לא יודע, משהו אדיר. הרמב"ם אומר, זה אותיות, זה אתה לוקח סתם מילים, את הדברים החיצוניים, תצרף אותם, אין להם משמעות. כל האותיות לא באו בשביל משמעות, אבל אם אין לה מילה משמעות, אז מה האותיות האלה? הן חסרות כל ערך. ולכן הוא אומר, הם עושים מילים חסרות משמעות, אז מה זה הדבר הזה? אין לזה שום ערך. הבנתם? זאת מחלוקת עמוקה ביותר. עכשיו אם תשאלו, מה יגיד הרמב"ם? מה זה שפת הקודש? מה זה שפת הקודש?
הוא אומר שאין בה ביטויים
נכון? כל כך נחמד, נכון? אבל כן, זאת שפה שאין בה כללות, ועד היום כולם מקללים בערבית. זה וורט ממש גדול.
הרמב"ם מביא כל מיני הוכחות.
יש מילה אחת, יש מילה אחת.
בסדר. תראה, הרמב"ם כמובן.
היום גם בעברית.
ברור, בסדר, אבל... לא, הרעיון הוא נורא נחמד, צורת החשיבה, נכון, היא נורא נחמדה. שאומר חמדה, מסתכל, אין בה מילים גסות. זה יפה, זה... זה יפה. אבל בכל אופן...
אבל זה גם לא כזה מובן. כי מה זה שפת הקודש? אם זה רק משהו כזה פונקציונלי, אז אנחנו יכולים להמציא מילים גם.
נראה לי שגם המצאת איזה מילה או שתיים עד היום, לא?
לא,
אתה מזכיר לי את הוויכוח עם בן יהודה. אתה יודע שבן יהודה בא והתחיל להמציא מילים, אמרו לו, שיגן אל בת, אתה שולח יד בקודשים, אתה מוסיף מילים לעברית, העברית היא שפת הקודש, איזה... אתה מבין, כמובן שזה באמר, ברמה המחקרית, כמובן שזה לא מבחן, מה, העברית לא צרפה מילים מאין ספור לאין ספור?
נכון, בסדר, אז גם על פי הרמב"ם, אם זה פונקציונלי, אז גם כללות יכול להיות בעברית, רק משהו פונקציונלי, אפשר לצרף מילים. שגם אצלו יש איזושהי שפה
אידאית כזאת. אני לא יודע מה שפה אידאית. אני מבין שאתה אומר. לא, אני אגיד לך, כללה או גסות, זה תוכן. הוא אומר, אין תכנים. בשפה העברית אין תכנים גסים. זה לא המילה. תוכן, אין תוכן גס. זה יפה. הוא לא מסתכל על האותיות, או על הצירופי מילים, או על הצירופי צלילים. זה לא אומר, התוכן, אין תכנים גסים. לא מילים גסים, אין תכנים גסים. זה יפה, החשיבה מאוד יפה.
הגישה של המקובלים זה לא רק משל.
בדיוק.
לא רק שיש שם. לפעמים זה כן נראה אולי כמו איזה משל בלבד, לא? שזה רק מייצג משהו.
תראה, המילה משל והמילה מייצג, כן, אלה מילים, זה על כל הסיפור נמצא במילים האלה. מה זה המילה מייצג? העולם יקום ויפול על הפירוש של המילה מייצג. אתה הולך לעובד עבודה זרה. דיברנו על זה קצת בלמדבר שלמדנו. אתה הולך לעובד עבודה זרה, אתה אומר לו, מה בשבילך הפסל? אתה עובד פסל? איך יכול להיות? אדם מודרני, איך אתה עובד פסל? הוא אומר, לא, זה רק מייצג. עכשיו, מה הוא חושב כשהוא אומר מייצג? מה אתה חושב כשאתה אומר מייצג? תראה, זה מאוד מסובך. אתה מנשק את הספר תורה. להבדיל, כן. מה מייצג? עכשיו, זה מאוד מסובך. זה לא ייצוג חיצוני. וגם ייצוג חיצוני הוא לא לגמרי חיצוני. למשל, פוגעים בנציג ארצות הברית במדינת חס ושלום, כן? באיזה מדינה. רק נציג. מה זה רק נציג? זה מאוד רציני. מה זה נציג? זה מאוד עדין הנקודה הזאת. גם אצלנו, גם אצלנו. ותדע לך שיש לזה הרבה, תראה, לייבוביץ' עליו השלום. הוא אמר, אסור ללכת לכותל, זה עבודה זרה, שתתים לכותל. הם מנשקים את הכותל, זה עבודה זרה. מה עבודה זרה? מה מי שמנשק את הכותל? מה הוא חושב שזה? מה הוא חושב? הוא חושב שזה אלוהי? תשקוש. נכון? אני לא חושב שיהודי, יהודי לא יגלס דבר כזה בראש. למה הוא אומר? זה מקום קדוש. אני כאילו, משהו כזה. אז למה מישהו אומר, לא, זה כבר, אתה מבין, לא, זה משהו. יש מקומות שאתה בעצמך תראית מזה. תגיד, זה כבר יותר מדי נראה לי, משהו. וזה מאוד עדין, מאוד עדין. שעובד עבודה זרה אומר, זה מייצא. מה בדיוק? כן? שאלות מאוד מאוד קשות. שאלות מאוד קשות. מה זה ייצוג? זה רמת הייצוג. אני חושב שזה בכלל לא... זה כאילו יש רמות על גבי רמות. רמות על גבי רמות של הייצוג. ו... זה לא פשוט. זה לא פשוט. למשל, מה חשבו אנשים על המשכן? זו שאלת הכוזרי, נכון? מה חשבו בני ישראל כשהם ראו את ה... הם לא ראו פעם, כן, הם לא נכנסו לקודש הקודשים. אבל הם ידעו שיש שם ארון וכרובים. מה בדיוק הם חשבו? אז הרמב״ם, תשמעו, תראו מה זה רמב״ם. הוא אומר, למה היו כרובים? למה היו שני כרובים? תגיד. למה יש שני כרובים? זה כבר לא יכול להיות אלוקים, כי זה שניים. הבנת? אז כבר כולם מסודר להם בראש. זה לא אלוקים. אם היה כרוב אחד, היו אומרים, זה אין. היית אומר לו, איך זה אין? לא, ייצוב, לא יודע. אתה אומר שני כרובים, אז זה כבר לא אלוקים. כי יודעים, שמה ישראל שלו כאן השם אחד, אז זה כבר לא. נורא יפה, נכון? זה חשיבה מאוד יפה, שצריך להגן, להגן. על פני, אם אתה עושה כבר איזה משהו, אתה צריך כל זמן מאוד להיזהר. מה אני יודע מה אנשים חשבו? אתה יודע מה מסתובבים אנשים בראש, נכון? אז אתה צריך כל הזמן להזהיר אנשים, זה חס ושלום לא, ואני כמו אחר, לא כמו. וישמע את הכל מדבר אליו מבין שני הקרובים, רק הכל יוצא משם, ולא כמו אחר לגמרי וזה. כל הזמן חוזר ואומר, אתה כל הזמן מדגיש, כי לא ראיתם כל תמונה ולא זה ולא זה. התורה היא מאוד מאוד נזהרת מפני הדברים האלה. אבל זה נושא מאוד מאוד עדין. אני אישית חושב, למשל, שעובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, הם באמת, אחרי שהאליל עבר תהליך של הקדשה, כן? הוא נהיה אליל, בכלל אולי הוא פסל, לא יודע את השמות, פסל, נהיה אליל, אין לו משהו כזה. אז הם באמת חושבים שהוא אל, זאת אומרת, כאילו הרוח חלה אליו, הוא האל, הוא האל ממש. הצלם הזה, סלמים, המשתחבים לצלם, אני חושב שהם ממש ממש משתחבים לפסל. הרמב״ם לא כל כך מאמין בזה. הוא אומר, רק האנשים הפשוטים חושבים שהפסל הוא האל ממש. הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להאמין בדבר כזה, הוא לא מאמין שיכול להיות דבר כזה. רגע, מה הדבר הזה? אצלנו, אצל יהודי, אני חושב ליהודי לעולם לא, זה כל כך חדור בנו, כן? צלמים שזה כאילו, זה לא. אז כמה שתגיד מייצג, מייצג, אבל תמיד, האלוקים תמיד מאוד רחוק. זה מאוד חדור בנו הדבר הזה, שזה, עבודה זרה זה החדירה הזאת לתוך הצורה.
מה
אם שהם יו"ת כ"ו על פי הרמב"ם? או יו"ת כ"ו. יו"ת כ"ו, ששם יו"ת כ"ו הוא לא הוא לא, זה לא בתוכו, לא, הוא רומז לאיזה תוכן מסוים, שהוא לא ידע מה הוא, הוא לא ידע מה הוא. אבל יכול להיות שזה היותו הכרח הכרחי המציאות. הוא אומר, אני לא יודע מה המשמעות של זה. אבל לא הצירוף אותיות, אלא המשמעות. יש לזה איזושהי משמעות נסתרת.
זה השם המיוחד.
מה?
זה השם המיוחד.
כן. כן, אבל זה התוכן. יש לזה תוכן. הוא לא הצירוף. שאתה אומר, היוד, קי, וו, קי, כאילו הצירוף הוא משהו בחולל דברים. זה תוכן מסוים. הוא עלום, כי אין פרוש, אין משמעות למילה יוד, קי, וו, קי. וזה פירוש, כי זה, מה זה בדיוק?
המשמעות
מציאה.
שזה יהיה,
היה,
הולך אליו.
בסדר, הוא מביא, יש בו, היה, הוא מביא, יש כל מיני אפשרויות, אבל הוא כאילו, הוא אומר, לא. זאת מחלוקת, תדעו לכם, זאת מחלוקת עצומה. ממש, הייתי אומר, זה ממש אחד מיסודות המחלוקת בין שתי תפיסות עולם, האחת היותר שמכניסה את זה, פנימה ובחוץ. יש מאמר מעניין של תשבי, ישעיהו תשבי. הוא היה חוקר קבלה, תלמיד של שולם, והוא כתב מאמר מאוד מעניין שנקרא הסמל והדת בקבלה. והסמל בדת ובקבלה. הסמל בדת ובקבלה. כן. מאמר שהופיע בכמה מקומות, ואני ממליץ לכם בהזדמנות פעם לקרוא את המאמר הזה. לא מאמר ארוך, אני יודע ששם עובדים משהו כזה. ושם הוא בדיוק אומר את זה, שהתפיסה הקבלית רואה את כל העולם, את כל המציאות כסמלים חיים של האלוקים. העולם הוא הסמל של האלוקים. הוא לבוש בסמל ממש. אתה מסתכל בעולם, הוא כמו סמל של האלוקים, באיזשהו מקום. זה מין חוויה יותר, האלוקי יותר קשור אליו. אתם מבינים? יש בזה יסוד קצת אימננטי. כמובן הכל גזירות, אבל למקובלים יש את האינסוף וכולי. אתם יודעים שהם מקובלים שחשבו שהרמב״ם לא הרחיק מספיק את האלוקים, מרוב שהם הרחיקו וכן הלאה. אבל זה תלוי בכל מיני מחלוקות שהיו. אבל זה סמל שאתה יכול על ידי נגיעה. המציאות היא כל כולה סמלים אלוקיים, ולכן ברגע שאתה נוגע בסמלים, אתה יכול, אתה מזיז את הספירות, אני יודע משהו, נגיד משהו כזה. ברור? ולכן, למשל, אני יודע, מילים מסוימות עומזות לספירות. מצוות. אתה מפעיל את המציאות הנסתרת על ידי המציאות החיצונית. זה כמו מין אורלוגים כזה, זה ביטוי של הרמח"ל, אורלוגים. כאילו יש איזה מין, כל מיני גלגלי שיניים כאלה, כל מיני כזה, ואתה... בידי זה שאתה מזיז משהו, אתה מזיז משהו אחר, משהו אחר. המערכת כולה זזה, כן? כל דבר שאתה נוגע בו, הוא נוגע בעולמות אחרים מיני ובי, בעצם היותו, כן? כמו שאני אומר לך מילה, והיא מעוררת בך אסוציאציה, כן? היא מחוללת דברים. עכשיו, כן? כשזה מגיע לרב קוק, אז הוא אומר ככה, אין המצוות סימבוליים. נלחם כנגד העמדה ששם, ושלא תתבלבלו, שם זה הפוך, אבל כנגד העמדה הפילוסופית שאומרת שהמצוות הן סמלים. אתה יכול להסביר לכם מה זה סמלים פה? אומר לא, המצוות הן דברים חיים, הן דברים פועלים. מה זה סמלים? נגד מה הוא תוקף? הוא תוקף כנראה את העמדה של הרב הירש, שכתב ספר שנקרא המצוות כסמלים. עכשיו, מה זה סמל שם? מה הכוונה של סמל? סמל שם הכוונה, סמל חיצוני, והוא רק מעורר אסוציאציה בתודעה שלך, אבל הוא לא באמת מחולל שינוי. כן? למשל, כשאני אומר איזה מילה מסוימת, או נגיד אחרת, אני לוקח ארבע, נשתמשת ממש משהו ממשי, ניקח, אתה לוקח ארבע מינים, בסדר? אתה מחבר אותם ביחד. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע מה זה ארבע מינים? ארבע מינים, זה רומז לצדיקים, לבינונים, לרשעים, לאלה מצוות שמעשים טובים ולא וכו', נכון?
טעמי המצוות.
כן, עכשיו, איזה סוג של טעם זה? אני אומר, כשאתה לוקח את האתרוג, זה צריך להזכיר לך שיש אנשים שיש להם מעשים טובים, ומה, ו... איך כתוב שם, שמה הם?
חם טוב,
ו... כן, אבל מה זה אומר? מצוות ומה? לא זוכר.
מצוות מה זה
טוב? לא, מצוות, תורה ומעשים טובים, לא, לא חושב תורה. בוא נגיד, לא משנה. יש להם, וחם טוב ומעשים טובים, לא יודע. אתה לוקח את הערבה, זה האנשים הפשוטים. אתה לוקח את הדעת, אתה לוקח את זה, אתה מחבר אותם ביחד. כל עם ישראל חברים. אנחנו עכשיו כאיש אחד בלב אחד. יפה. עכשיו, זאת גישה של סמלים. כי האתרוג מייצג סוג של אנשים. הערבה סוג של אנשים. עכשיו, איפה קורה החיבור הזה? קורה בתודעה שלך. בתודעה שלך נוצר אצלה חיבור אסוציאטיבי בין האתרוג, הלולב, הדס והערבה. אתה מחבר את זה. התודעה שלך מחברת את הדברים וקורה לך איזה משהו. למשל, אתה אומר, עם ישראל, כל ישראל חברים. בסדר?
בעצמו הדבר לא
רשום. בדיוק. זאת גישה רציונלית. זאת גישה סמלית רציונלית. זאת אומרת, זה באמת רטרון, זה פשוט אתרון. זה פשוט ערבה, לא יודע, תלשו את ערבה, לקחו שיח, הם לקחו. זה שלושה, זה ארבעה צמחים. שאתה רואה בהם איזה משהו, ואתה בתודעה שלך מחבר. יבוא הרב קוק, יגיד, על מה אתה מדבר? הדס הוא ספירת, לא יודע. ערבה היא ספירת מלכות. אתרוג הוא, כשאתה מחבר את הארבע עולמות האלה, אתה מחבר את הספירות ביחד. אתה מחבר את העולמות. זה נכון שאתה מחבר אותן גם בתודעה שלך, אבל גם אם אתה לא מחבר בתודעה שלך, זה אונטי, זה מציאותי, זה ישותי. הפירות, ההדסים, האתרוג, זה כל אחד מהם הוא בעצם כאילו הספירה מחלחלת לתוכו. אתה מחבר עולמות, אתה מחבר את החיים. אתה יוצר דברים בפעולה שלך בעולם הכללי, ולא רק בתודעה המחברת שלך. זה משהו חי, לא רק משהו... בוא נגיד ככה, זה לא פסיכולוגי, זה אונטולוגי. הבנתם? זה לא רק בפסיכה שלך קורה משהו, אלא זה קורה בעולם. עכשיו, כמובן שאפשר ליצור סינתזה קלה ועדינה בין שתי הסוף. לבוא ולומר ככה, באמת הדברים האלה הם רק סמלים חיצוניים, אבל הם מחוללים אצלי בתודעה את המהפך. התודעה שלי קשורה לתודעה היקומית, ואני משנה את כל התודעה של היקום. הבנתם? זאת אומרת ככה, זה פסיכולוגי ואונטולוגי כאחד, בגלל שהפסיכה שלי, הנפש שלי, היא חלק מהמארג הקוסמי. אתם מבינים מה שעשיתי פה? זאת אומרת, אני לא, אני יכול כאילו להיות מקובל, מעודן. לא להגיד, ההדס עצמו, אני מניע את ההדס, אני מחולל חיבור של ספירת יסוד עם חרצירו, עם ספירת מלכות, למשל. לא. ההדס מעורר בי איזה תחושה של משהו מסוים, נקרא לזה יסוד, לא יודע, שלום. הערבה מחוללת בי, כשלוקח ערבה, זה מעורר בי תחושה של איזה מין, אני רואה, אין לזה טעם, אין לזה ריח, אין לזה... הוא חולל בי איזו תחושה מסוימת. אני לוקח את הארבע דברים האלה, משהו בתוכי מתעורר. הבתוכי הזה, אני חלק, הנשמה שלי, היא חלק אלוקה, היא חלק מהעולם, לא יודע משהו. ואז העולמות זזים. מובן? אז אני יכול להגיד פה, הבנתם שיש שלוש בחינות, גישה לגמרי רציונלית. אתה אומר, תשמע, אתה לוקח ארבע דברים, אתה אומר, כל ישראל חברים, ואז אתה, אחרי התפילה, אתה תגיד, שלום עליכם, גם ליהודי שלא אמרת לו שלום, ובער השלום בעולם, והכל טוב ויפה. רגיש הרציונלי. שהמיסטית אומרת, לא משנה מה אתה חושב, מה אתה לא חושב. חיברת את העולמות, יצרת אותם, קישרת את הספירות, נחמדנו. כמובן, אם תחשוב, זה יותר טוב, אבל חיברת את הספירות, הכל עובד. רגישת הביניים אומרת, כמובן שחיברת את הדברים, חוללת בך, חיבורי ספירות, בתודעה שלך, מחוללת את השינוי בעולמות. בסדר? הרעיון השלישי הזה שאמרתי לכם מופיע, משהו מהם מופיע בקטע מאוד יפה, בסוף מוסר אביך שנקרא תיקון. יש שם מידות ראייה. ושם הרב קוק כאילו יעשה את החיבור הזה של כאילו המיסטיות הרציונלית הזאת של החיבור. נכון, נכון, נכון מאוד. עכשיו, על התפילה, זה בדיוק אותו הסיפור על התפילה. מהי תפילה? תפילה בגישה רציונלית. תבוא ותגיד מה? היי תגיד.
זה מתקן את הנפש.
מתקן את הנפש. זה מחולל בשינוי, משתנה, קורה לי משהו, חולה לך. גישה מיסטית, מהי תגיד?
המילים
עצמם. המילים, אתה מצרף מילים שנכתבו על ידי כנסת הגדולה, כל צירוף מילים הוא משנה את העולמות. עם חיים וולוז'י, אתה קורא ככה נפש החיים שהרבה? אין, זה לא, כל מילה שאתה אומר היא נוצקה ברוח הקודש, זה בכלל, כל מילה היא קדוש. אתה מחבר מילים, אתה יצקת את העולמות מחדש, תיקנת את העולמות. והגישת הביניים היא תאמר, שהמילים הם רבות משמעות, אתה משתנה, העולם משתנה יחד איתך. ברור, אתה והעולם משתנה ברב. לא רק במובן הזה שאתה תהיה יותר נחמד אחרי התפילה, בגישה רציונלית, כן? אתה תהיה יותר רגוע, אתה תהיה יותר, לא יודע מה, יותר דתי, אני יודע מה, משהו כזה. לא, אלא תחולל שינוי. כל שינוי הוא שינוי רוחני, ואתה רוח ואתה חלק מהעולם, אתה משתנה והעולם משתנה יחד. כמובן, אז זאת הייתה שפיסת הבנהל. אגב, אצל רב קוק אתם מוצאים קטעים כאלה וכאלה, זאת אומרת, ודאי מיסטים, קטעים מיסטים, וגם הקטעים קצת לא עצמם עליי, אבל את הכל אתם מוצאים אצלם. יש ספר יפה שנקרא אורות התפילה. שמעתם? אורות התפילה, יצא בהוצאת... שאומרות, עלי אדומים, מעליות. נכון, זה פעם יצא כמשהו של הרב מריה, איזה קובץ, זה יצא באיזה ספר זיכרון למישהו. למישהו שנהרג מהישיבה, אני חושב זה היה. של שיח יצחק. אומר לי, שם זה יצא, משהו שעשה הרב מריה, איזה אוסף, של קטעים, קודה מאוד יפה, והם הלכו והרחיבו קצת את זה.
וכל ליקוטים?
הכל ליקוטים. ליקוטים מהכתבים שלו. עבודה מאוד יפה. מאוד יפה. תסתכלו פעם בספר הזה. אז אתם יכולים למצוא שם מגוון של רעיונות. כל אופן, זאת מחלוקת עולמית. הגישה שרואה את החיצוני כמקרי ביחס לפנימי. והעיקר זה רק התוכן. לכן כשאני אומר לך מילה, לא משנה הצלילים והאותיות וכו', העברתי לך תוכן וזה מה שחשוב. ואנחנו רוחות שמשוחחות, רוחות שיוצרות משמעויות וכוונות, ואנחנו משתנים, והכל, הכל זה רק בשביל הרוח שלנו. ואז המצוות הן סמלים, ברור, הן רק בשביל לעורר בנו משהו. אין, זה לא משהו תוכני, החיצוני כשלעצמו הוא רק לבוש מקרי, זה מקרי, אלא שיזדמן. גם מהמקרה לא מתאימה פה, שיזדמן לפנימי. ואילו הגישה המיסטית תמיד תקשור את החיצוני לפנימי ותראה בו ערך עד כדי כך שאולי תנועה של החיצוני כבר יכולה להזיז את הפנימי. כמובן שהיא אז תיזהר ממה שאתה רמזת אליו למשהו שיכול להגיע לטכניות מסוימת. זה הפחד תמיד. כשאתה אומר החיצוני הוא פועל, הוא פועל, הוא פועל, זה עלול להגיע לאיזה טכנוקרטיה חס ושלום. כן, כשאתה אומר, תשמע, אני, מה זה משנה מה אני חושב? אמרתי את המילים? אמרתי, חיברתי את העולמות, חיברתי, מה זה משנה, מה... אתה מבין? זה יכול כאילו להגיע למשהו טכני. זה לא טוב. מה?
השיטה הרציונליסטית, שאתה לא רואה שום משמעות. כאילו, עזוב אותך לולב הדס וזה, בוא פשוט...
בדיוק, בדיוק, זה הצד השני, נכון. אתה אומר, עזוב אותך, רחמנה, לא, לי בבא, אלא עזוב. אני חושב, אני בעד שלום, אני בעד עם ישראל, אני, מה, אני צריך לקחת לולב, אני... זה בסדר, הבנתי את הקטע. אני אלך עכשיו לשוק לקנות לולבים? הבנתי את הקטע. אתה צודק, זה בדיוק יהיה הצד השני של זה. עמדת הביניים היא יוצאת טוב דווקא. עמדת הביניים היא כאילו... היא יותר... יש בה איזה איזון יפה. היא צריכה להיות טיפה יותר מיסטר. זאת אומרת, צריך להזיז את הטיפה לכיוון המיסטר. זה צריך להחלט. שכי יש חשיבות במעשה, אבל רק אם זה עובד דרך הרוח שלך, אז צריך לעשות משהו כזה.
בכל זאת עדיין קצת מתעלמת מהמעשה.
למה?
היא עדיין קצת מתעלמת מהמעשה.
בדיוק, בדיוק. היא צריכה, צריך לזוז טיפה למיסטי. כדי להגיד ש רק ככה או משהו כזה, למשל, כן, היא צריכה יותר להדגיש את המעשה, גישת הביניים, היא לא מספיק, כן. בכל אופן, זה ממש נושא שלם ומחלוקת גדולה. אגב, אותה מחלוקת, דיברנו על הפנים ועל זה, המהר"ל אומר, הרמב"ם אומר, כמו שאמרתכם, הגוף לא משנה, הוא רק צורה, הזדמנות כזאת. והמהר"ל אומר, אל תשמע למה שאומרים הרופאים, כך הוא ברופאים, שאומרים שהגוף הוא רק סתמי. מה פתאום? כל דבר בגוף רומז לעולמות העליונים וזה. לא, זה, אתה רואה, מיד אתה רואה את המחלוקת הזאת. בסדר? אז זה מובן. כאן הוא נכנס בפרק הבא, הוא אומר את מה זה, שם בין 42 אותיות. איך יכול להיות שם בין 42 אותיות? כתוב שהיו אומרים שם בין 42 אותיות במקדש. איזה מין דבר זה? איזה מילה יכולה להיות בת 42 אותיות?
זה כמה מילים.
זה משפט. מה?
בגרמנית נהיה.
בגרמנית אין 42, אני חושב. אתה יודע למה בגרמנית? כי הם פשוט מצרפים מילים. למה גם יש מילים ארוכות? זה פשוט כמה מילים ביחד, כתובות במילה אחת. זה מין גישה, שיטה כזאת שאתה יכול לצרף כמה מילים.
כן, המאגנית יש.
איפה באנגלית?
פלש לייט, סטיק לייט.
פלש לייט וסטיק לייט. עכשיו זה יותר, זה ממש...
כן, זה הרבה תמידים.
זה הכל.
לא, אבל זה ממש עשוי חוי. הם, כן, הם מצרפים מילים לעצמות.
שם זה פשוט מצרפים למלכי מלסות ארוכות. אבל אני לא חושב שיש 42 אותיות. אז הוא אומר, זה משפט. זה משפט עם משמעות, הוא לא יכול להגיד מילה, אז זה פשוט שיגיד את זה. כן? הוא אומר, מה זה בתלמוד הקדוש, בתלמודו מתקדם בידו, זה השכל הפועל. טוב, אתם לא תראו, אם תרצו לראות את העניין הזה. עכשיו, פרק הבא, רק להגיד לכם מסרגים את זה, גם זה מאוד מאוד יפה הפרק הזה, זה על שם יהיה אשר יהיה. זה פרק שאנחנו התחלנו ללמוד, אז אותו אולי אני אשאיר, שם יהיה אשר יהיה. בסדר? אז אולי את זה נשאיר
מכיר מלא.